כן.
אנחנו הגענו לחלק האחרון במאמר, להבין מה שכתוב בסוד חיים, שנמצא בסוף החלק של הוספות ללקוטי תורה ויקרא, בדף נון דלת בעמודה השלישית, באמצע העמודה. אנחנו למדנו באות וב, התחיל להסביר את הלשון שכתוב בזוהר, שהמשיך, גם במבוא שערים הוא הביא, כתוב שאחרי הצמצום נמשך קו אחד, הלשון היה נמשך קו מלמעלה למטה. אז הוא שאל מה שייך בכלל להגיד, מעלה ומטה, כשמדובר בלקות שזה בכלל לא בגדר מקום. הסביר שהמושג מעלה ומטה נמצא גם בעניינים רוחניים שהם לא בגדר מקום. הביא דוגמה כמו העילה והעלול. העילה ממשיכה את המשכה לעלול, זה נקרא מעלה ומטה. או רב שמסביר לתלמיד שנמוך ממנו, זה גם נקרא בעלה ומטה. כמו שלמה המלך שמביא 3,000 משל, זה אומר שהוא יורד מלמעלה למטה. נקודה נוספת הייתה ובה עצרנו, שהכוח לרדת למטה, היכולת להוריד עניין העלה למטה-מטה, חייב לבוא רק ממי או מדרגה שנמצא בעצמה מאוד מאוד גבוה. לא כל אחד יכול לתת משלים, דהיינו להוריד את הדברים למטה, זה רק ביכולת מי שהוא באמת חכם גדול. כמו שראינו ששלמה המלך, שהוא מאוד מאוד חכם, אז הוא יכול להוריד את העניינים הכי נעלים למטה. לעומת את אדם שהוא לא כזה חכם גדול, אז מספיק שהוא יגיד את הרעיון שהוא מכיר, אין לו מה לרדת יותר למטה. וזה החלק האחרון שקראנו, נתחיל מ... שורה מתחילה במילים להתאבות שכל אנושי, שחוכמת האצילות זה השורש של השכל האנושי. למדנו כבר את הקטע הזה, אבל נקרא 3 שורות נוספות. אך היינו על ידי ריבו רבבות השתלשלות. ההמשכה מחוכמת האצילות עד השכל האנושי, כמובן שזה ירידה של בלי גבול השתלשלות של מדרגות מחוכמת האצילות עד לשכל האנושי. על דרך, איפה אנחנו רואים עוד כזה דוגמה של המשכה ממקור עליון עד לגשמי, אבל כמובן שזה ריבוי עצום של ירידות. על דרך שנאמר, אין לך עשב מלמטה, שאין לו מזל מלמעלה, מכה בו. אז כל עשב שצומח, יש לו מלאך, שזה נקרא מזל, שהוא אחראי להצמיח אותו. אז ברור שהמלאך הזה שהוא אחראי על העשב הזה, זה ירידה מאוד מאוד גדולה, זה ריחוק הערך גדול מאוד. והמזל, אותו מזל שהוא אחראי על אותו עשב, מקבל מלמעלה ממנו. ככה זה הולך סדר השתלשלות עוד יותר נעלה, וגבוה מעל גבוה שומר, ככה זה ירידות על גבי ירידות עצומות. כן, ערך, אותו דבר אנחנו נבין את המרחק הגדול שיש בין התאבות שכל שבנפש, לגבי שורשה ומקורה בחוכמה שבעשר ספירות האצילות, אם ניקח את השכל שבנפש האדם, שמקורו של השכל שבנפש האדם, מאיפה הוא בא, מהשורש שלו, זה בא מחוכמה שבעולם העשייה, אז מי שכל שבנפש האדם עד לעשר ספירות שבעשייה, כמובן שמדובר בריחוק גדול מאוד, ובעשייה עצמו, ויש בעשר ספירות העשייה גם כן ריבוי מדרגות מאוד זו למעלה מזו. גם בעולם העשייה עצמו יש ריבוי עצום של מדרגות וירידות יותר ויותר, והם מתאבים ממלכות יצירה, כמובן שכל הדרגות שבעולם העשייה הם נמשכים ממלכות דיצירה, וזאת אומרת יש כאן ריבוי עצום של מדרגות של השתלשלות עד שנמשך מעשר ספירות האצילות. על כל פנים, הנקודה שאנחנו רואים שכדי לרדת למטה יש מושג של ירידה מלמעלה למטה, והירידה כוללת ריבוי עצום של מדרגות ריבו רבבות עד בלי גבול. זהו שכתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, האדם הגשמי, וייצר השם אלוקים. כמובן, מהבחינה שנקראת השם אלוקים עד לאדם הגשמי, למרות שהפסוק אומר וייצר השם אלוקים את האדם, ברור שמדובר כאן בריבוי עצום של מדרגות, ירידה עצומה. וכן יש כמה מדרגות למעלה גם מחוכמת האצילות, גם אם דיברנו כרגע ששכל אנושי מקורו מחוכמת האצילות. למרות שאמרנו שמחוכמת האצילות עד השכל האנושי יש ריבוי עצום של דרגות, אז גם אל תחשוב שחוכמת האצילות זה סוף, המקסימום הכי עליון. גם למעלה מחוכמת האצילות יש עדיין ריבוי עצום של מדרגות. ראיין מה שכתוב בפירוש בורא קדושים, השתבח שמך. ודיבור המתחיל את צפצותי תשמורו. ומה שכתוב בפירוש וקדושים בכל יום יללוך הסלע. שני המקומות הללו מבואר שגם למעלה מעולם האצילות מדובר בריבוי עצום של מדרגות. ומקור כל התאבות זו, כל ההתאבות הזו, כל הירידה הזו, כל סדר ההשתלשלות הזה, מה המקור אחרי הצמצום, ממה שנקרא מהקו וחוט. קו וחוט, שבקבלה קוראים לזה במבוא שערים, קוראים לזה אור הקו, חוט. זה, הכוונה היא לומר שנמשך אור שיש לו איזושהי מדידה מסוימת, ויש מלמעלה למטה, הכוונה היא באורך ירידה עצומה, ומריבוי רבבות מדרגות עד שזה יורד למטה מטה. אבל כן אמר, לכן הוא כותב במבוא שערים, שהקו הוא נמשך מלמעלה למטה. מה הכוונה מלמעלה למטה? מלמעלה לריבוי עצום של ירידות. להיות נמשך בירידות ההשתלשלות לאין קץ ותכלית. שכל זה נקרא אורך. כשאני רוצה במילה אחת לציין את כל הדרגות, איך קוראים לזה במילה אחת? אורך, שזה מראה על ירידה על גבי ירידה. ועל דרך זה איתה בעץ חיים, בעניין יסוד אבא ארוך, אותו דבר בעץ חיים, שמדבר על מושג שכתוב שם יסוד אבא ארוך, מה הכוונה יסוד אבא ארוך? שנמשך מאבא, מחוכמה, יסוד, זאת אומרת החלק התחתון של חוכמה, נמשך ארוך, מה הכוונה ארוך? שנמשך למטה-מטה. היינו, נביא דוגמה, עוד דוגמה מעניינת, לנקודה שאמרנו, שככל, מי יכול לרדת מאוד למטה? רק מי שנמצא יותר גבוה. העליון יותר יכול לרדת הכי למטה. מביא לכך דוגמה גשמית מהעולם, מהחיים שלנו. היינו, כמו למשל, ניקח כוח הראייה ואת כוח השמיעה. אנחנו רואים שכוח הראייה מתפשט למטה יותר מכוח השמיעה. בראייה אפשר לקלוט דברים יותר חומריים מאשר בשמיעה. למה? שכוח השמיעה, מה אתה יכול לקלוט עם שמיעה, עם האוזן, תופס רק קול ודיבור. עם האוזן אתה יכול לתפוס רק קולות, דיבורים, שזה רוחני. רוחני. אתה לא יכול עם האוזניים לשמוע עצמים פיזיים, אתה רק יכול לשמוע גלי קול. לעומת את כוח הראייה, הוא מתפשט בעשייה גשמית, בראייה בעיניים אתה רואה דברים ממש גשמיים. עכשיו, מי יותר גבוה בשורש? והוא לפי שהראייה נמשך מחוכמה. ראייה בא בשורש יותר גבוה משמיעה. ראייה נמשך מחוכמה, ושמיעה נמשך מבינה. איפה רואים שראייה נמשך מחוכמה? אומר שלכן נקראים החכמים עיני העידה. קוראים להם עיני העידה, כי חוכמה קשור לראייה, קשור לעיניים. וכוח השמיעה, שמיעה זה עניין של הבנה, כמו שאני אומר, דבר כי שומע, שומע זה שמע ישראל, שמע זה הבנה, זה נמשך מהבינה. דווקא ראייה שהוא בא ממקום יותר גבוה מחוכמה, הוא יכול לרדת יותר נמוך לדברים גשמיים ממש. לעומת זאת שמיעה שבאה מדרגה יותר נמוכה מבינה, אז הוא יכול לרדת רק לדברים שהם בגדר רוחני עדיין, אבל לנמוך יותר לא.
אבל המישוש
יותר נמוך, הגשמי, הוא בא בראייה כי הוא בא ממקום יותר גבוה. והחוכמה, לפי שהיא יותר גבוה, בגלל שחוכמה יותר גבוהה מבינה, לכן נמשכת למטה יותר. לכן כשזה נמשך למטה, זה נמשך הרבה יותר נמוך ממה שנמשך בינה. אז אותו דבר גם נבין בענייננו, כמו שאמר קודם, שלמה המלך, בגלל שהוא היה כזה חכם גדול, אז הוא יכל לרדת עד 3,000 דרגות לאדם הכי נמוך. לעומת זאת, אדם שהוא בחוכמה ממוצעת, או נמוכה, יכול רק לדבר עם מישהו שהוא ברמה שלו. תן לו לדבר עם מישהו שהוא ממש ברמה נמוכה. נגיד, אני לא מוצא מילים, אין לי שפה משותפת. כי מי יכול לרדת יותר נמוך? רק מי שבאמת הוא מבחינה יותר גבוהה. לכן אור הקו שהוא נמשך עד באורך, עד למטה-מטה, זה באמת כי מקורו מאוד 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 גבוה. וזהו גם כן מבחינת אריך אנפין. זה המושג אריך. אריך אנפין זה שנמשך מבחינת אורך עד למטה-מטה. עכשיו יש כאן כמה מראי מקומות שהוא שולח. בסוף הקטע בעמוד בשורה האחרונה אומר, אבל דרך כל הנעל, יש להבין מה שכתוב, שהקו נמשך ממעלה למטה. על פי כל המקורות וכל המראי מקומות שהוא שולח להסביר את אותו נקודה של האורך של המשכה למטה, שרואים ומזה מבינים את המושג שאומרים שאור הקו נמשך ממעלה למטה. וזה פה לכאורה הסתיים כל הביור. עכשיו יש כאן קטע נוסף שזה בעצם הסיום של ליקוטי תורה לספר ועיקר. אחר כל הנעל, אחרי כל מה שדיברנו עד כאן, יש להבין קצת עניין יום הכיפורים בסוכות. מהביור הארוך שדיברנו קודם, נבין קצת את מה שקורה ביום כיפור, לעומת מה שקורה אחר כך בסוכות ושמחת תורה. והנה, מבואר למעלה בפירוש כי עמך, סליחה, דיברנו במאמר הזה על הפסוק כי עמך מקור חיים, הסברנו מה זה מקור חיים, מקור התענוגים. זה הפירוש כי עמך מקור חיים. עכשיו יש פסוק שמדבר על יום כיפור, שעל זה נאמר אותו לשון, כי עמך. לא כתוב כי עמך מקור חיים, כתוב כי עמך, סליחה. אבל הבחינה שמרומדת במילה כי עמך, סליחה, זו אותו בחינה שעליה נאמר כי עמך מקור חיים. והנה מבואר למעלה בפירוש כי עמך, סליחה, שהוא בחינת כי עמך מקור חיים. מה זה נקרא כי עמך מקור חיים? מקור התענוגים. יש כל, למדנו זה במאמר הזה בעריכות, יש הרבה תענוגים בעולם. תענוגים בכל הרמות וכל הסוגים. אבל כל התענוגים שיש בעולם הם תענוגים מגירויים חיצוניים. אתה מתענג משמיעה של מוזיקה, אתה מתענג מאוכל, אתה מתענג מחוכמה. יש כל מיני תענוגים, אבל זה הכל גירויים חיצוניים. יש את מקור התענוגים. מקור התענוגים העליון זה מקור התענוג, זה לא תענוג ממשהו חיצוני. הוא מקור המושג של תענוג כפי שהוא בעצמו. הוא בעצמו בדיוק. כמו שכתוב בזוהר פרשת אמור. אז באים ביום כיפור, אומרים, אתה יודע מה מתגלה ביום כיפור? יום כיפור זה מקור התענוגים. יום כיפור זה כי עמך. יום כיפור מתגלה בחינת העונג האלוקי הכי גבוה. על פי זה הוא מסביר דבר מעניין. לכן ביום הכיפורים אין עינויים. יום כיפור בהלכה, אנחנו יודעים, התורה אומרת שיש חמישה עינויים. אסור לאכול, אסור לשתות. למה? יום כזה, יום קדוש, עד רבה, אנחנו מכירים תמיד שמגיע חג, מגיע שבת, אז איך חוגגים את החג או את השבת? בסעודות ובשר ויין וכו'. מגיע יום כיפור. יום כזה נעלה, אני אומר, ביום הזה אסור לך להכניס אוכל לפה שום דבר. איך זה, מה ההסבר הפנימי בדבר? אז אומר, לפי שהתענוג מאכילה ושתייה, כל עוד התענוג שלך הוא מאוכל או משתייה, כמו בכל החגים, אז כמו בגשמיות, כשאתה מתענג מאוכל ושתייה, הם תענוג בדבר שחוץ ממנו. זה תענוג חיצוני. יש לך איזה גירוי חיצוני שגורם לך תענוג. אתה אוכל, אתה שותה, לקחת על עצמי, נכנסת לתוכך משהו חיצוני, זה גרם לך עונג, אז זה לא נגעת בשורש העונג. אתה מתענג ממשהו שהוא גירוי חיצוני. אבל ביום הכיפורים, על ידי התשובה, מה שמתגלה ביום כיפור, הכוח שמתעורר בנפש היהודי, ולכן ממנו באה היכולת של יהודי לחזור בתשובה, כי מתגלה עצם הנפש של יהודי, ובזה הוא מתחבר לעצמותו של הבורא, ולכן נמחלים לו כל החטאים. אבל יום הכיפורים, על ידי התשובה, מעורר עצמיות אור אינסוף. יום כיפור מתגלה מלמעלה, עצמות האור, שזה לא מתגלה באף חג או באף הזדמנות אחרת. וזהו כי עמך הסליחה. זה מה שנאמר, כי עמך הסליחה. הסליחה שבאה ביום כיפור, מדוע היא באה? כי באה, כי התגלה כאן כי עמך. מה זה כי עמך? כי עמך מקור חיים. התגלה עצמות אור אינסוף שהוא למעלה מכל סדר ההשתלשלות, למעלה מכל העניין, ולכן הוא מנקה גם את כל הפגמים. אומר, שעל פי זה נבין מה ששאלנו, למה לא אוכלים ושותים ביום כיפור? לא רק שלא אוכלים, אסור. ועל כן אסור איסור קראת באכילה ושתייה. אם אדם אוכל ושותה זה איסור קראת. יש את העינויים מדברים גשמיים. צריך להתענות, להתנזר מהחמישה דברים שהם עינויים גשמיים. למה? האם אין עונג ביום כיפור? להפך, יש ביום כיפור עונג יותר גדול מכל החגים. אבל פה העונג לא בא ממשהו חיצוני, אלא פה בא העונג מהעצם הנפש. רק להיות אז תתענג על השם. העונג האמיתי של יהודי ביום כיפור זה עונג אלוקי, עונג אינסופי. וכן, עוד דוגמה שאנחנו רואים שביום כיפור מתגלה משהו שהוא למעלה מכל סוג של עונג שיש כל השנה. וכן, בגדי לבן לכהן גדול ביום הכיפורים. אנחנו רואים שיום כיפור, כשכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, לעשות את העבודה המיוחדת של יום כיפור, הוא לא היה נכנס עם בגדי הזהב שאיתם הוא היה עובד בחוץ. כשהוא היה נכנס לקודש הקודשים לעשות את העבודה המאפיינת את יום כיפור, נכנס בבגדי לבן. בגדי לבן זה הבגדים האחורה הפשוטים. למה הוא נכנס בבגדי לבן? כי גוון לבן הוא גוון עצמי. הגוון הלבן לא כמו כל הגוונים האחרים. כל הגוונים האחרים, היופי שלו הוא בגלל הצורה המסוימת שיש לו, בגלל הצבע שיש לו. אבל הלבן הוא לא בגוון מסוים, הוא כאילו מופשט מכל הגוונים. הוא למעלה מכל הגוונים, זה כמו, אנחנו מכירים את המושג של שקוף. הוא למעלה, כל צבע יכול להתלבש עליו, הוא למעלה מכל הגוונים, שאינו מורכב, הוא לא מורכב בדברים חיצוניים. זה יום כיפור. יום כיפור מתגלה עצם העונג, מתגלה עצם האור, עצם הגילוי של אור אינסוף. ולכן גם אסור לאכול ולשתות. זה בא לומר שאתה לא יכול להתענג מדבר חיצוני. ועל פי ויש להבין מה שכתוב, שבת, שבתון הוא לכם, הפסוק אומר, יום כיפור זה בשבילכם שבת, שבתון, ולכן מה צריכה להיות התגובה שלכם, איך צריכה להיות ההתנהגות שלכם בעקבות זה שזה שבת, שבתון, ועיניתם את נפשתכם. בגלל שזה שבת, שבתון, אתם צריכים להתענות. איך שני המשפטים האלה לכאורה לא מובן לקשר, זה לכאורה אינו מובן. שהרי בשבת מצווה להתענג במאכל ומשתה. אם בשבת רגילה יש מצווה לאכול ולשתות, אז אם מגיעים ליום שנקרא שבת שבתון, זה היה צריך להיות שבת שבשבת, זה היה צריך להיות העונג פי כמה וכמה, מאכילה ושתייה פי כמה וכמה. ואם כן, יום הכיפורים שהוא שבת שבתון, שלמעלה מבחינת שבת, מדוע אמר הכתוב, ועיניתם את נפשותיכם? אז למה דווקא ביום הזה, התורה אומרת לנו בדיוק הפוך, אתם צריכים להתנזר מאוכל? אלא העניין כי שבת, כשמדבר על שבת רגילה, היא המשכת מוכין דאבא. שבת רגילה נמשך מבחינת חוכמה, ובחינת חוכמה זה מקור התענוגים, כמו שידוע המושג שנקרא גן עדן. גן עדן זה גן שיוצא מעדן, זה בינה שיוצאת מחוכמה, זה תענוג שאפשר להרגיש אותו. היינו בחינת חוכמה נקרא עדן, והתענוג המתלבש בחוכמה, הרי הוא על דרך משל התלבשות והרכבת התענוג, שנתלבש להיות התענוג מן החוכמה. כשהתענוג בא מהחוכמה, זה תענוג מורכב, זה תענוג שאפשר לתפוס אותו, זה תענוג כאילו ממשהו חיצוני. לכן שבת אומנם מתגלה בחינת חוכמה, בחינת עדן, אבל זה תענוג יותר מוגבל, תענוג יותר נמוך. ואין זה כמו מקור התענוגים, זה לא שמתגלה בשבת הבחינה של כי אימך, כי אימך מקור חיים, מקור התענוגים. שאין התענוג מדבר שחוץ ממנו, במקור התענוגים, לא צריך גירוי חיצוני לתענוג. אתה נמצא במקור התענוגים עצמו, אז מתגלה לך עצם התענוג, עד הרבה אומרים לך, אל תאכל, אל תשתה. כמו שנאמר, להחיותם ברעב, החיות באה דווקא מהחוסר אכילה ושתייה. ועל כן, מכיוון שבעליונים מתגלה ביום כיפור הדרגה הגבוהה הזו, אז גם למטה, גם איך היהודים מתנהג ביום הזה, המצווה להתענג, בשבת רגילה, שמתגלה רק הבחינה של חוכמה, אז על כן גם למטה מצווה להתענג במאכל המשתה. זה בשבת רגילה. כי כן חוכמה ובינה נקרא איכלו רעים. על חוכמה ובינה שנקראים רעים, כתוב איכלו רעים, מושתו במתקים. זאת אומרת, העונג הוא עונג מדוד. אבל בחינת שבת שבתון ליום הכיפורים, אבל ביום כיפור שמתגלה בחינה יותר נעלה שזה שבת שבתון, זה בחינת כי אימך סליחה. מה זה קיימך? כמו שאמרנו קודם, קיימך מקור חיים, שזה מקור התענוגים. אז איך צריך אדם פה למטה להתנהג ביום כיפור? כמו שמתאים להתנהג כשמתגלה מקור התענוגים. לכן אסור התענוג מאכילה ושתייה. אל תתענג באוכל ושתייה. אם תתענג באוכל ושתייה, אתה תתפס לתענוג חיצוני. משהו, זה גירוי חיצוני נתן לך תענוג. ביום הזה התענוג שלך זה מעצם המהות, עצם הנשמה שלך, עצם אור אין סוף. כי הוא גילוי ממקור התענוגים שלמעלה מהחוכמה. כן, זה יום הכיפורים. זה כאן שני מראי מקומות, הוא אומר את הקטע האחרון, והנה אחר כך, אחרי שעברנו את יום כיפור, הגילוי הכי נעלה, יש משהו שיותר נעלה מיום כיפור. אחרי יום כיפור זה הכי גבוה, הגענו לסי, כי אמך הצליחה, כי אמך מקור חיים. אחר כך, היינו לאחר עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, מה החג שבא אחר כך? סוכות ושמחת תורה. על ידי זה בסוכות נמשך להעיר במקיפים ופנימיים שמעקב. מגיע סוכות, אחר כך שמחת תורה, נמשך אליך מקור התענוגים של יום כיפור לעבודה שלך. כמו שהדבר מוסבר, גם הרבה מסביר על זה בשיחה, בפרטי שיחות בשיחה על חלק י' ז' על פרשת וחוקותיי, הרבה מסביר את הקטע הזה האחרון של לקוטי תורה, ומסביר למה אם זה דווקא מסתיים לקוטי תורה של ספר ויקרא. כלומר, הרבה שיש כל עוד הגילויים באים מלמעלה, ולמעלה מושכים אותך, הגילויים הכי גדולים שבאים מלמעלה, הכל טוב ויפה, זה לא תכלית הכוונה. תכלית הכוונה ותכלית העונג האלוקי, תכלית העונג האנושי, כשאתה עובד על זה בכוח עצמך, כשזה בא בפנימיות שלך, כשזה חלק ממך, לא כשאתה פסיבי ומקבל גילוי שבא מלמעלה. לכן סוכות, ואחר כך עוד יותר מזה שמחת תורה, כל הגילויים של יום כיפור, יורדים לחיים שלך, אז מה זה אכילה ושתייה, אבל בתוך האוכל ושתייה, תוך הלחיים ולשמחת תורה, יש לך את המקור התענוגים של יום כיפור מצד העבודה שלך. זה הוא מקפל בו בשלוש שורות האחרונות. ולכן, חלל סוכה עד 20 אמה. הסוכה היא מוגבלת עד 20 אמה. מה זה המספר 20? מבחינת כתר. והיינו על ידי הסוכה נמשך בחינת השראת המקיפים. המקיף הכי עליון קטר זה מקיף. בסוכות תשבו, זה נמשך אצלך בפנימיות. ועל ידי דלת מינים שבלולב, שהם שורשם מדלת אותיות השם, נמשך להעיר בבחינת פנימיות. להיות בחינת דע את אלוקי אביך. ועובדהו בלב שלם, וזה יהיה אצלך, ונפש חפיצה. מה זה בלב חפיצה? החפץ הפנימי שלך. התענוג הפנימי שלך. ומדייק בכך שתי המילים האחרונות של הספר זה חפיצה, נפש חפיצה. מה החפץ האמיתי של יהודי? שעבודה בה מצד עצמו, מצד ועובדהו בלב שלם. שהוא מפנים בתוך הנפש שלו את הגילויים הכי גדולים, זה הרבה יותר נעלה מהגילויים שאתה מקבל מלמעלה בתור מתנה. והרבה מקשר את זה עם הפרשת בחוקותיי גם כן, שמסתיים הספר בחוקותיי בתורה עם שתי קורבנות. יש מה קורבן שנקרא בחור ומעשר, זה הסיום של ספר ויקרא. זאת אומרת גם שתי, בחור ומעשר, בחור זה קדושה שבאה מלמעלה. נולד לך בחור, זה לא עשית שום דבר בשביל זה. מעשר זה קדושה שתלוי בך. אתה צריך לקחת את הבהמה ולספור אותה, ועד העשירית מקבל קדושה. אז באיזה מהם יש קדושה תכלית העניין? אז המעשר, שבזה מסתיים בעצם, זה הסוף של ספר ויקרא, זה מראה אותו נקודה של הסוף של ליקוטי תורה והוספות. מה המעלה של מעשר על בחור? שבבחור זה קדושה עליונה, שבא מלמעלה, ובמעשר זה עבודה שלך. אני אומר, אותו דבר מתחיל ספר ויקרא. ויקרא, כפי שמבואר בהתחלת המאמר הראשון של ויקרא, אדם כי יקריב מכם, הוא מסביר שמה שאדם זה אדם העליון. כי יקריב מכם, הוא יקרב אתכם. אבל מה תחילית הכוונה? תקריבו את קורבנכם. מה אתם עושים מצד העבודה שלכם? רואים שגם בתחילת הספר, וגם בסוף הספר, גם בתחילת הליקוטי תורה, וגם בסוף, גם בסוף של פרשת בחוקותיי, וגם בסוף של ההוספות, כל זה קשור אחד עם השני, אותו נקודת המעלה שיש בעבודה מלמטה, על הגילוי שבא דווקא מלמעלה.